אז בשיחה שלי הערב, אני רוצה להציע מבט קצת יותר רחב, אולי אפשר לומר כך, מבט קצת יותר רחב על הדרמה, על התרגול שלנו. דיברנו בשיחת הפתיחה על האפשרות לקחת מקלט או מחסה בבודה, בדרמה ובסנגה. ואני רוצה להציע מבט שהוא קצת יותר גם עוסק בתרגול, בכל מה שאנחנו מדברים ומציעים במהלך הימים שלנו כאן, אבל גם איזה מין מבט על, לפתוח את האופק ולקחת את האפשרות הבאמת רדיקלית של המבט הדהרמי על המציאות, על עצמנו, על החיים. כשהבודה מציע להתבונן באמצעות או דרך ארבע אמיתות, כולם מכירים, אני מקווה, את הבסיס של התורה הבודיסטית, של הדרמה, ארבע אמיתות. בבסיס ההצעה הזו עומדת התבוננות מאוד מאוד פרקטית ומאוד מאוד פשוטה. הבודה אומר, יש דוקה, זה מתורגם כסבל. התרגום של דוקה כסבל מאוד מאוד מחווץ, מאוד מאוד מצמצם את ההיבט הרבה יותר רחב של המונח הזה. יש אי נחת, יש קושי, יש חוסר סיפוק, יש כל הביטויים, אין ספור ביטויים של דוקה בחיינו. וכשהבודה נשאל, כשמנסים לקחת אותו, את הבודה במהלך חייו היה נאלץ לענות, נאלץ להתעמת לא פעם עם הרבה מאוד אנשים שבאו ותרדו את מנוחתו בכל מיני שאלות גדולות, שאלות מטאפיזיות, שאלות פילוסופיות. אם אני קיים, אני לא קיים, אם יש משהו אחרי הקיום. השאלות הגדולות. והבודה כמורה מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד מעשי, תמיד סרב לענות על השאלות הגדולות הללו. אמר, אני עוסק או אני מלמד אך ורק דבר אחד. מהי סיבת הדוקה? העובדה שיש דוקה כולנו יודעים. מהי הסיבה, מה המקור לדוקה, וכיצד ניתן לשים קץ לדוקה. כל מה שלא תורם, כל מה שלא רלוונטי לשאלה המאוד מאוד פרקטית, לא צריך להיות בודהיסט, גם הבודה לא היה בודהיסט. אגב, גם לא לימד בודהיזם. לימד אך ורק את השאלה הזו. איך נוצרים הביטויים של הקושי הקיומי שאנחנו כולנו מכירים, ואיך ניתן לשים לזה קץ באופן מוחלט. ובאחד הלימודים העמוקים ביותר, שאני לא אכנס לך אליו בשיחה הזו, של שרשרת ההתהוות המותנית, הסיבה הראשונית ממנה מתחיל כל המעגל הזה של הסבל הקיומי, של הסמסר הלנוע, בבודהיסטית, אם אתם רוצים, זה מכונה בורות. המילה בפאלי היא אביג'ה, שהפירוש שלה זה אי ידיעה, או אי ראייה, או ראייה שגויה, ראייה לא בהירה. האופן השגוי שבו אנחנו חווים, שבו אנחנו רואים, שבו אנחנו מבינים, שבו אנחנו מפרשים, שבו אנחנו תופסים את הקיום. ובבסיס הבורות הזו, בבסיס אי הידיעה הזו, המקור לסבל, יש תפיסה מאוד מאוד ברורה, שאף פעם לא שנויה במחלוקת, אינטואיטיבית, אוטומטית, התפיסה של עצמנו, של אני עצמי, כזה מין ישות, כזה מין משהו, קבוע ונפרד. יש איזו מהות קבועה שקוראים לה, במקרה הזה אילן, קוראים לה ערן, קוראים לה... וזה קבוע ונפרד, זה עומד בפני עצמו, מצד עצמו. וברגע שיש אילן כמשהו, כדבר, כאובייקט, כאיזה מין ישות קבועה ונפרדת, שלא תלויה בשום דבר, שום דבר לא צריך להצדיק את קיומה, יש גם כל מה שהוא לא אילן. Okay? יש כל מה שהוא לא אני. ונוצרת מיד התנגשות. נוצר מיד מפגש שמזין מעגל שלם של סבל. מכיוון שהראייה של הישות האוטונומית, העצמאית, איזה מין ישות קבועה ונפרדת, מיד מייצרת תנועה, מיד מייצרת איזושהי עמדה כלפי כל מה שהוא לא אני, מיד מייצרת תחושה של ניכור, מיד מייצרת תחושה של בדידות, מיד מייצרת איזו מין עמדה, אני כאן, ויש את כל מה שהוא לא אני, שהוא איפשהו שם. בשעה שזאת הראייה שלנו. כאן נולד סבל על כל ביטוייו. כאן נולדת דוקה. אז אנחנו מדברים, שאנחנו משתמשים במונחים בפאלי, כן, השפה של הכתבים הקדומים, ההצבעה על כך שזו תפיסת מציאות שגויה, נקראת אנטה. אנטה מתורגם הרבה פעמים מתורגם כאין אני, שזה טעות בפני עצמה, אבל זה לא אני. זה לא אני כפי שאני רגיל, כפי שכל אחד מאיתנו נולד ורגיל להתייחס אל עצמו, לתפוס אל עצמו. Okay? אבל האה התחילית, כן? האה מציינת שלילה. אז התרגום הוא לא אני. אבל אתה, בשעה שאנחנו חווים את עצמנו כאיזה מין ישות, אני חוזר, קבועה ונפרדת, שלא תלויה לקיומה בכל מה שמקיף אותה, בכל מה שסובב אותה, התחושה של אתה מייצרת תחושה של ניכור, של בדידות. תחשבו, אנחנו יוצאים מהאחדות האולטימטיבית, האחדות המוחלטת, מהרחם, פיזית מהרחם, כן? ויוצאים כל חיינו לאיזה מין מסע שכל כולו מנתק אותנו מחוויית האחדות המוחלטת. אז זה תהליכים בריאים, כמובן שאנחנו צריכים להתפתח כאני, כעצמי. אני זוכר, אני הייתי ילד לא כל כך רגוע ממי ילדותי. ההורים שלי תמיד אמרו לי, למה אתה צריך להיות כמוהם? כמוהם זה היו הרעים. למה אתה לא יכול להיות אני? למה אתה לא יכול להיות אתה, עצמך, גדול ככה, ילד טוב? זאת אומרת, אנחנו יוצאים למסע שכל כולו נועד בעצם להנציח ולבסס ולמצק את התפיסה של הנפרדות הזו. אני כאן, אנחנו לומדים להיות אני כאן, ויש את כל מה שהוא לא אני. כל מה שהוא לא אני הוא שם. אז אני רוצה להציע מבט שמתייחס אל הדרמה כאל מסע באיזשהו אופן של חזרה אל אותה אחדות שממנה יצאנו. קראתי לשיחה הזו מנפרדות לאחדות או לשלמות, מניקור לחיבור. אז באופן מסוים המסע שנועד לשים קץ לדוקה הוא התנועה שמתחילה כאן, ואנחנו מבקשים להביא אותה לכאן. ויש סוגים רבים של ניקור. אני חושב למשל על, קראתי ממש לפני שבאתי, לפני שהתחיל הריטריט, נדמה לי יום יומיים לפני כן, על תלמידה, אני לא זוכר את המוצא שלה, בתל אביב, בת לעובדת זרה שפשוט חזרה, ילדה בת 12 שחזרה הביתה ולא מצאה את אמא שלה, כי משטרת ההגירה עצרה את אמא. אפילו לא הודיעה לה, פשוט חזרה הביתה ולא מצאה שמה את אמא, והתברר שהם עצרו אותה והן שתיהן עכשיו מועמדות לגירוש. זו תחושה של ניכור איומה, זו תחושה של בדידות, זו תחושה של חוסר שייכות. נכון? היעדר קרקע שאני יכול לשכון עליה בבטחה. אז זו דוגמה קיצונית של פליטים או של אנשים שאין להם מקום. אבל יש סוגים יותר מעודנים של אותה תחושה של נפרדות או ניכור. למשל שאנחנו מפנטזים, שאנחנו חולמים בהקיץ. אנחנו כבר לא מחוברים לאופן שבו הדברים הינם. אנחנו נמצאים הרחק באיזשהו עולם שיצרנו לעצמנו. אנחנו לא מחוברים. אנחנו מופרדים באופן שבו הדברים הינם, שבו הדברים מתקיימים. עבודים בתוך ההרגלים שלנו, של ה... רגשות והמחשבות. כל הקשיים שאנחנו פוגשים במדיטציה, זה גם סוגים של ניכור, סוגים של נפרדות. כשאנחנו למשל חווים עייפות או נמנום או קהות חושים, נסחפים באיזה שיפוטיות או ביקורתיות. חווים אי נחת, חווים קושי, חווים תחושה של פרידה מהאופן שבו הדברים הם, שבו הדברים מתקיימים. אז איך למשל אנחנו יכולים לעבוד עם חיבור? איך אנחנו יכולים ליצור תחושה של חיבור? למשל סיטואציות של קושי של מישהו אחר. חברה בסנגה, באחת הסנגות הבתיקות שלי, חלתה לאחרונה, חלתה במחלה קשה. ובאופן טבעי, באופן אוטומטי, באופן אינטואיטיבי. כל מי שישב בסנגה, כל החברים לסנגה, זזו הצידה, פינו את המרחב, והיו מחוברים אל אותה חברה. זאת אומרת, העניין בעצמנו, ההתמקדות בעצמנו, לרגע נפרמה יותר, ונוצר שם החיבור מיידי. כולם היו שם איתה. עלתה שם חמלה מאוד מאוד גדולה. באופן טבעי, רק מעצם הידיעה הזו, באופן טבעי נוצר שם תחושה של חיבור. הניכור, אני פה ואחרים שם, לרגע הגבול הזה התשתש, לרגע הגבול הזה נשר. אז חמלה מייצרת מיד תחושה של חיבור. ולא צריך ללכת כמובן לאירועים כאלה דרמטיים. קחו את התנועה הספונטנית המיידית, ברגע שאנחנו רואים מישהו מועד, או לפני שהתודעה נכנסת למחשבות, מי, מה, אני אגע, אני אעשה, כך, אחרת. התנועה הספונטנית האוטומטית היא תנועה של חיבור. אנחנו מיד נעים לעבר הגבול שמה, הנפרדות לרגע נושרת, ואנחנו מיד בתנועה ספונטנית עם אותו אדם. אז חמלה היא אחד הדרכים שמטשטשות את תחושת הניכור הזו, את תחושת הנפרדות הזו, את האני הנפרד. גם סיטואציות הפוכות, סיטואציות של שמחה. חבר טוב, אני לא יודע, מקבל איזה ג'וב, איזה משהו שהוא חלם, שאף, השקיע, התאמץ, חבר, חברה. האם אנחנו מכירים את האפשרות פשוט לשמוח בשמחת אותו חבר, אותו אדם? עוד לפני שאולי עולה המחשבה למה הוא, למה לא אני. מכירים את התנודות האלה, נכון? אולי לרגע, אולי יותר. עולה שמחה, פשוט שמחה בשמחת אותו חבר, אותו אדם. אפשר לדבר על מעגלים יותר קרובים לנו. אז זה עוד ביטוי שמוריד את המחיצה הזו של הנפרדות, של הניכור. שמחה, שמחה בשמחת מישהו אחר. שמחה שמשתתפת בשמחה של אדם אחר. אני מזמין אתכם להתבונן בביטויים כאלה בחייכם, לא כתיאוריה. מעניין גם להתבונן על הרגע שבו השמחה הזו קצת, מה קורה אז? שוב עולה תחושת האני הנפרד. חומת הנפרדות מתרוממת. לרגע היא צנחה, יכולנו לשמוח בלב מלא, בלב שלם. הייתה אחדות, היה חיבור. רגע אחרי כן, החומות האלה מתחילות שוב להתרומם, לעלות חזרה. שוב, אני כאן והוא או היא שם. דוקה, קוראים לזה. דוקה, ביטוי של דוקה. אז החיים באמת מציעים לנו בדרכים רבות, מצבים שהם לא מרוכזים ולא רק משרתים ולא סובבים רק את עצמנו. ואפשר לקרוא לרגעים האלה או למצבים האלה רגעי או מצבי חיבור. רגעי או מצבי חיבור. אבל זה לא חייב להיות מקרי, כי בשעה שאנחנו לומדים להיות מודעים לרגעים האלו, באופן יזום, בשעה שאנחנו לומדים להיות מודעים לרגעים הללו, אנחנו יכולים לטפח את הלב ולהתכוון מלשון כיוון שהזכרנו פה לא מעט בשיחות שלנו. כדי שבאופן מודע ובאופן יזום אני אחווה בחיי יותר רגעי חיבור מאשר רגעי ניכור, רגעי נפרדות. אני יכול להתאמן לקראת זה. למעשה הדרמה מזמינה אותנו לראות את האפשרות שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו מתוך הבנה עד כמה זה מיטיב, עד כמה זה נוגד דוקה, כן? ליזום וליצור ולנוע לקראת טיפוח ופיתוח של מצבים כאלה, של איכויות כאלה. איך אנחנו עושים את זה? המשימה הראשונה שלנו ניתן אולי לומר זה ליצור חיבור לדרך שבו הדברים הינם. אוקיי? לא לדרך שבו היינו רוצים שהדברים יתנהלו, או היינו מפנטזים שהדברים יתנהלו. לדרך שבו הדברים הם. אוקיי? אחד הביטויים כשבבודיזם מדברים על ראיית האמת או הבנת האמת, זה היכולת שלנו לראות את הדברים כפי שהם, נכוחה. אני הסתובבתי פה אתמול, ככה הלכתי בדרך לחדר ופתאום המואזין וזה ציפור נדמה לי קרקרה ופתאום לרגע אחד, ממש לרגע אחד, עלתה בי תחושה ש... זאת אומרת, לא הייתה שם פרשנות האישית. לא הייתה שם אפילו איזו פרשנות אישית שאמרה, וואו, איזה יופי, אני אוהב את זה. היה רגע מאוד מסוים, מבחוץ הוא לא נראה איזה רגע דרמטי או משהו, אבל רגע שבה עלתה בי התחושה של השלמות שככה הם הדברים. המואזין, ואני לא זוכר, שהיה לי קצת קר גם באותו רגע, המואזין, והיה קר, והיה קרקור של הציפור, והייתי בתנועה וזה, והרגע הזה, הרגע האחד הזה, זה היה הרגע שהדברים היו כפי שהם, לא היה שם את התנועה הזאת שמייצרת רוצה, לא רוצה, אוהב, לא אוהב, זה כך. זה פשוט כך. בגלל שיש אני, כמו שאני אומר, זה... כך הם הדברים. ואני בטוח שכולנו מכירים רגעים כאלה. שאין תנועה לכאן או לכאן. אפילו לא תנועה שנאחזת ואומרת, וואו, איזה רגע. רק שזה לא יתחרבש לי אחר. רק... מכירים גם את הרגעים האלה? רגע שבו הדברים בפשטותם הם כך. ואני שלם ואני מחובר לאופן שבו הדברים הם. וזה כך. אבל אנחנו צריכים את האחות של תשומת הלב כדי באמת לפגוש את הרגעים האלו ולראות את הדברים כפי שהם. מה זה כפי שהם? אולי ללא ההדשה של הפרשנות האישית שלנו שתמיד מעדיפה את הדברים כך ומנסה לשנות אותם כדי שלא יהיו אחרת. אז לדוגמה, לא יודע למה בחרתי את זה, אבל זה מה שיצא. מכירים את זה שיש לנו יום רע בעבודה? כן, יום רע בעבודה. היה לכם יום רע בעבודה? כן? אולי גם היה יום טוב, אבל יום רע בעבודה. המקום מדכא, זה מה שאני כתבתי, כי זכרתי החברים לעבודה שמתעסקים עם כל דבר אחר חוץ ממה שהם צריכים להיות עסוקים בו. האינטרנט זוחל, כן, האינטרנט זוחל, אפשר לעשות רשימות ארוכות. עכשיו, איפה נכנסת העמדה האישית? איפה נוצרת התנועה הזו? אם אני לא מודע לכך שזה רק הלך רוח חולף של התודעה, כן? התווית הזאת שאני שם על היום הזה ואומר, אוקיי, זה יום רע, כן? צובע את כל היום וצובע את עצמי כמי שחווה עכשיו יום רע. אם אני לא מודע שזה הלך רוח חולף של התודעה שאני מזדהה איתו ולא איזושהי מציאות מוחלטת, אני נבלע על ידי הלך הרוח הזה, ואני פשוט מייצר לעצמי סבל. אני פשוט סובל. אני צובע גם את היום כרע. תחשבו על זה, אין יום שהוא כולו רע, נכון? התווית הזאת. למרות שלפעמים נדמה לנו, כן, זה יום רע, אני לא מצליח למצוא אף נקודת אור. כל היום הלך בכולם. אבל גם הימים האלה, גם בימים האלה יש רווחים, לפעמים רווחים קטנטנים שמפוגגים את התווית הזו. אבל אם אני נבלע ומזדהה ומייצר את התנועה של מישהו, כן, שחווה עכשיו ולא מבין שהיה פה צירוף של תנאים ונסיבות, כן, באותם רגעים שחוויתי את זה, אבל זה רק איזה מין הלך רוח שצבע לי את היום עם התווית הזו, בצבע המסוים הזה, אז אני לא רואה את הדברים כפי שהם, ולכן אני מייצר כבר סבל, כבר תחושה של... אני מופרד מהדברים כפי שהם, או מהדבר כפי שהוא. וכשאני חושב שאני צריך, אחרי שעברתי על זה בראש, וניתחתי את זה עם עצמי, ואני חושב למה עשיתי את זה, ואולי אני צריך להיות... לא לחוות את זה באופן כזה קיצוני, לא לזהות את זה, לא לאסוף את זה אליי, לא לנחס את זה, כן? ועולה אשמה, ועולה שיפוטיות. גם זה סוג של ניכור, גם זה סוג של נפרדות. אבל אם אני פשוט מאפשר לעצמי לראות את הדברים כהווייתם, מה היה כאן? אולי קמתי עם מצב רוח מסוים, ואז הגעתי למקום העבודה, אז גם את זה אתם מכירים, נכון? יש ימים שאני קם והעולם כולו יתארגן כדי להראות לי מה אני שווה. אוקיי? העולם כולו, מהרגע שאני פותח את הדלת, יש גם ימים אחרים, אולי הפוכים. אבל שוב, אם אני לא רואה את הדברים כהווייתם, אני ממצק את היום הזה כולו, בכיוון הזה או בכיוון האחר, אני מייצר באופן בלתי נמנע קושי, באופן בלתי נמנע סבל. אז הצעד הראשון הייתי אומר, כדי לעבור מהתחושה של הנפרדות לחיבור, הוא פשוט לפתח את היכולת להיות מודע. איך איזשהו הלך רוח מתחיל, איך הוא מתקיים, שוהה, ואז כשהתנאים והנסיבות משתנים, הוא חולף וגם הוא משתנה. קוראים לזה אניצ'ה, מי שעוד לא מכיר את המושג הזה. ארעיות, שינוי, חולפיות. אם אני לא מבין... מה זה לא מבין? לא מבין, לא אינטלקטואלית, כולנו חכמים ונבונים. לא מבין הווייתית את המשמעות של אניצ'ה, של אותו מאפיין של המציאות, שאין דבר שהוא קבוע, אין דבר שלא נמצא בתנועה, אין דבר שלא משתנה, אין דבר שלא חולף. אני כבר נפרד מהדברים כפי שהם. אני כבר חי בתחושה של ניכור. אני לא פוגש את הדברים כהווייתם. אז שאנחנו מתרגלים, וזה עלה לא פעם בשיחות ובקבוצות, כדי להיות מחובר לדברים כפי שהם, כדי להיות באמת מחובר לחיים כפי שהם, אם אני למשל כועס בתרגול במדיטציה או לכעס, אני יכול לכעוס על עצמי, אני יכול לכעוס על מישהו אחר, לא משנה, כעס עלה במהלך התרגול. בנוסף למודעות לכעס, צריכה להיות גם קבלה, קבלה עמוקה, אפילו קבלה רדיקלית, כפי שאחת המורות נוהגת לדבר על התנועה המנטלית הזו, קבלה עמוקה של הכעס הזה. רק הקבלה העמוקה של הכעס הזה, רק המוכנות להיות עם מה שבאופן טבעי אנחנו לא רוצים להיות מחוברים אליו, כן? רק היכולת לחוות את חוויית הכעס במלוא ההוויה, גוף, רגש, תודעה, לא רק ברמה המושגית, כן? אלא איך זה מרגיש, איך זה מרגיש בגוף, בנשימה, הלמות הלב, החום, איך שאנחנו חווים את זה, איזה סיפורים מתרוצצים בראש, איך היא אמרה לי, איך הוא אמר לי, אני אראה לו, אני לא מוכן, אני לא מוכנה, לא משנה מה שעולה, איזה ביטויים יש לכעס הזה. זה חיבור, אני מחובר בכל הרבדים של ההוויה שלי. ומה התוצאה של החיבור הזה? מה זה מאפשר לי? אני חווה ישירות את מהלך החיים של אותה תנועה של כעס. אין כעס שנשאר כפי שהוא. אין רגש שנשאר כפי שהוא. כל תנועה כזו היא תולדה של תנאים ונסיבות שמייצרים אותה. וכשהתנאים והנסיבות משתנים, התנועה הזאת תחלוף, תשתנה. ורק האפשרות לא לעמוד מול הכעס הזה בתנועה שדוחה, במילים שלנו, להתחבר אל הכעס הזה, ולראות אותו כפי שהוא, לראות אותו כהלך רוח, איזה מין אורח כזה, שהופיע במה שאנחנו קוראים לו התודעה, זה מה שמאפשר לנו החיבור הזה, לפגוש אותו כפי שהוא. הלך רוח שיתעורר כתולדה של תנאים ונסיבות. והמודעות, העמדה שרואה את התהליך הזה, רואה את המהלך הזה, ולא מנסה לנחס, לא בונה סביב זה אני כועס, אלא רואה את הדברים כהווייתם, היא זו שמאפשרת להפחית דוקה. היא זו שמאפשרת למהלך הזה להשלים את התנועה שלו. גל שעולה, גל שדועך. זו גם תנועה של חיבור. אני מחובר לדברים, אני מחובר לדרמה אם אתם רוצים, לדרמה של השינוי. אני יכול ללמוד לקחת מחסה בדרמה של השינוי. הרבה פעמים שאנשים נמצאים במצבי מצוקה, לפעמים מצבי מצוקה קשים, הם שוכחים את האמת הזו. הם שוכחים את האמת הזו. מה זה לשכוח את האמת הזו? זה למצק את המצב ולומר, זה כך, וזה לנצח יישאר כך. זה לא להיות מחובר לחיים כהווייתם. האמת, התלמיד הראשון של הבודה, כן? קראו לו קונדניה, הבין את הדבר הקטן הזה, לכאורה קטן הזה. כל מה שנולד, כל מה שנוצר, טבעו להשתנות, לחלוף, לדאוך. וכל זה הכל. כן? הכל. אגב, כולל הדבר הזה. Okay? הבודה אישר, הוא אמר, קודניה באמת הבין. וסבל נוצר, דוקה נוצרת, כשאנחנו מתכחשים, שאנחנו מופרדים מהאמת הזו. איפה זה עוד מאוד מאוד בולט, נגיד ביחסים, בזוגיות. כן? מכירים משפטים כאלה? אתה לא הבן אדם שהכרתי לפני 15, 20, 30 שנה. מכירים משפטים כאלה? אתה לא האדם שהכרתי. תראה מה נהיה. היחסים שלנו. איך אני יכול להיות אותו אדם שהייתי לפני 30 שנה? מישהו יכול להיות אותו אדם שהוא היה לפני כך וכך שנים? אחד המתכונים הבדוקים, כן, להמית יחסים, זה לקבע אותם. לקבע את האדם שאנחנו חיים איתו. זה להתכחש לדרמה של השינוי. יצרנו לנו איזה זוגיות או יחסים וזה, ואנחנו, אוקיי, זה היה טוב ואנחנו ממצקים את זה. ואז מתפלים שהדברים משתנים, שאנשים משתנים, צומחים, מתפתחים, נעים, נעים, בעין. זה לא להיות מחוברים. זה להתכחש. זה להיות נפרדים מהדרמה של השינוי, של הראיות. אז כשאנחנו מחוברים לחיים דרך הדרמה של השינוי, כן? אנחנו יכולים להעריך משהו שגורם לנו לעונג, לדוגמה, כן? בלי לאחז בו. אנחנו מרגישים את העונג, אנחנו מתענגים על מה שמענג. אגב, הבודה לא אומר בשום מקום לא להתענג על דברים, לא להנות מדברים. הוא אומר רק דבר אחד, אל תתכחשו לדרמה של השינוי, אל תאחזו בזה. אם תנסו לאחז בזה, אתם מבטיחים לעצמכם דוקה. כי זה ישתנה, זה יחלוף. אז הרבה פעמים, אם אני מאפשר לעצמי לא להתכחש, להיות מחובר לדרמה הזו, לאמת הזו של השינוי, אני יכול, אם אני, איך לומר את זה, אם אני כבר יודע מראש שלא ניתן לאחז בשום דבר, בשום אדם, בשום סיטואציה, לא בבריאות שלי, לא באלומים שלי, לא ביחסים שלי, לא בשום דבר, כן? אם אני יודע את זה, אז אני להפך, אני יכול להתענג על מה שמענג בידיעה הברורה הזו שלא טוב לי לנסות לאחז בזה. ואז אני להפך, אני כל כולי שם. כי אם אני מנסה לאחז בזה, אז מה שמפריע לי זה העננה הזו שמרחפת וכבר יודעת, אבל אולי לא אומרת את זה באופן מובהק, שזה יחלוף, שזה ישתנה. אז אני לא שם. אז אני נפרד. אני לא מחובר. אבל אם אני יודע את זה במלוא הווייתי, אז אני שם. אני שם. עד הסוף. כי אני כבר יודע. זה להיות מחובר. זה להיות מחובר לדרמה של החיים, לאמת של החיים. זה לפגוש את הדברים כהווייתם. ואז אני לא מאפשר או מונע מהעונג הזה להפוך לתסכול או לאכזבה. כאשר אותו מטען רגשי של התחושה הנעימה של מה שמענג אותי, תחלוף. פשוט תחלוף, כי זה טבעה. אז כאשר אנחנו פשוט נשארים מחוברים יותר אל האופן שבו הדברים אינם, אנחנו מתחילים בהדרגה להתנתק מהתפיסות שלנו על הדרך שבה הדברים צריכים להיות או אמורים להיות, על איך אנחנו אמורים להיות. אני מתרגל גרוע, אני לא מבין כלום. אני לא אומר את זה בכל רם, אולי בקבוצות, אבל אני בטוח שכל האולם הזה... זו תפיסה, נכון? זו תפיסה, זה דימוי, זה משהו שבניתי. כן? אני יוצר את התפיסה הזו. אבל את מה שמודע לתפיסה הזו, אני לא יוצר. קיימת בי, קיימת בכל אחד מאיתנו, יש משהו בנו, בתודעה האנושית, איזשהו מין חלק, איכות, שפשוט יודעת, שפשוט מודעת. לא צריך לתרגל בודהיזם בשביל זה. ככה אנחנו בנויים. יש משהו בנו, יש מין איכות, חלק אם אתם רוצים, במילים פחות חשובות, משהו בנו שתמיד יודע. יודע את הנעים ויודע את הלא נעים. באותו אופן בדיוק. אתם מודעים כשעולה בכם מחשבה מטרידה? נכון? אנחנו יודעים שמשהו מטריד אותנו. אתם מודעים שעולה בכם איזה פנטזיה מהנגד? מודעים? יודעים? המודעות היא אותה מודעות. המודעות לא מעדיפה את הפנטזיה המענגת על פני המחשבה התורדנית. זו אותה מודעות, זו אותה ידיעה, זו אותה בהירות, זו אותה צלילות, זה פשוט ידיעה מיידית. אנחנו מייצרים את העדפות הללו. וזה מאוד מאוד מבלבל עבורנו, כי אנחנו תמיד רגילים להיות על הגלגל הזה, על הגלגל הזה של הסמסרה, על התנועה הזאת שמייצרת מכל מחשבה, מכל הלך רוח, מכל צליל, מכל טעם, מכל ריח, מכל המכלול של החוויה האנושית שלנו, מיד מייצרת אני, מיד ממצקת סביב זה אני. זה אני, זה עצמי, זה שלי. בתרגול אנחנו לומדים קצת להתחיל לפוגג את ההזדהות, את הניחוס האוטומטי הזה. אנחנו לומדים להיות קצת יותר מחוברים לדרך שבה הדברים הינם. מה זה מחוברים לדרך שבה הדברים הינם? לראות שכרגע עלתה מחשבה. כרגע עלה איזשהו רגש, כרגע הופיע הלך רוח. בדיוק כמו שברגע הזה הופיע צליל, איזשהו קול, מראה שנראה. אנחנו תמיד מוזמנים לסגת, כמו לסגת מנטלי, פסיכולוגית, לאותה עמדה שרואה, ואז אנחנו מחוברים לדברים כהווייתם. אנחנו רואים שעלתה מחשבה, עלתה איזושהי תנועה מנטלית, אבל אותו חלק בי שמודע לתנועה הזו, יכול גם לבחור לא לנחס אותה, לא להפוך אותה לאני עצמי שלי. אז החיבור, או הקבלה, או ההכלה של דברים בכל מצב שהם לא יהיו, מתוך הקרקע הזו של המודעות שרק רואה, שרק מתבוננת. שהאיכות שלה היא הכלה. עוד דוגמה קטנה, אולי שיהיה יותר ברור, כשאנחנו פוגשים בלבול או ספק, אומר בלבול, אני מבולבל, אני שומע עכשיו את השיחה הזו, אני לא מבין מה אילן הזה רוצה ממני. בול, מתי הגונג, מתי זה נגמר? אוקיי? אותו חלק, אותה איכות, אותו משהו נקרא לו, כן? אותו משהו בי שיודע שאני מבולבל עכשיו, כן? הוא עצמו מאוד מאוד בהיר. הוא עצמו מאוד מאוד בהיר. הוא עצמו אף פעם לא מבולבל. מה שמסוגל לומר, כן? זה מין שיח פנימי כזה, מה שמסוגל לחוות ולומר, רגע, אני עכשיו מבולבל, אותה איכות בנו שמסוגלת לומר, במילים שלנו, להיות מודעת לכך שאני מבולבל, היא עצמה מאוד מאוד בהירה, נכון? היא אף פעם לא מבולבלת. כשאנחנו מתחילים להבין את המהלך הזה, כן? כשאנחנו מבינים שמה ש... מה שרואה, מה שמודע, אני אומר, מה אתם רואים? אנחנו כבר נופלים למלכודת של המילים, כי זה לא משהו, כי אנחנו ננסה למצוא איזה משהו ולאחז בו. אותה איכות, נקרא לזה, הכי טוב. אוקיי? אותה איכות שפשוט מודעת. כן? זה יכול לשמש עבורנו חוף מבטחים, שכאשר אנחנו ניצבים עליו, אנחנו יכולים להיות מחוברים לדברים כהווייתם. לראות הלך רוח שמופיע וחולף. לראות מחשבה שעולה ומתפוגגת. לראות כאב שמגיח, עושה את המהלך שלו, משתנה. אז החיבור הזה מאפשר לנו לראות את הדברים כהווייתם. ולראות את הדברים כהווייתם, זה להיות פחות ופחות מטולטלים על ידי התנועה של אני שאוהב את זה ושונא את זה. זה לאפשר לדברים להיות כפי שהם. מה זה להיות כפי שהם? להתנהג על פי טבעם. מה זה להתנהג על פי טבעם? להתנהג בשפה הבודיסטית, זה נקרא כדמות, כתופעות. ואז אני מבין את האמת העמוקה ביותר אולי שהבודה מלמד. כן? שכל הדברים כולם, מה שמאחד אותם זה טבע אחד. הם דמות, הם תופעות, הם נולדים וחולפים. הם מייצרים את התנועה הזו. כל דבר, שאין בכלל דברים, אין בעצם דברים, דברים כמשהו מוצק, שהכל נמצא באיזה מין ריקוד אינסופי, באיזה מין תנועה של הזנה הדדית, אני עכשיו, כן, אני, אם אני מסתכל על עצמי, אילן, אני בנוי מכולכם. החוויה שלי עכשיו את עצמי, את אני, היא מורכבת, אתם כבר חלק ממי שאני עכשיו. אוקיי? האולם הזה הוא חלק ממי שאני עכשיו. הטמפרטורה היא חלק ממי שאני עכשיו. כל התנאים והנסיבות הם חלק ממי שאני עכשיו. אין איזשהו אילן קבוע כפי שהוא, בנפרד, מנותק מכם, מהטמפרטורה בחדר, מנסיבות חיי, מכל מה שסובב ומקיף אותי. השיחה הזאת תיקח עוד כמה דקות, לא הרבה, אבל עוד קצת. אז זו הקרקע שמאפשרת את החיבור. כשאנחנו פוגשים ומקבלים את הדברים כפי שהם, את עצמנו כפי שאנחנו, כאשר אנחנו פתוחים ומחוברים לחוסר הקביעות של כל הדברים המותנים, של כל התופעות, כולל אנחנו עצמנו, שום דבר כבר לא באמת יכול לאיים עלינו. כשאנחנו משוחררים מההיצמדות לתפיסות, למושגים, לרעיונות שלנו, מאחזות בדעות, בהשקפות, באמונות, שיש איזושהי ישות קבועה שקוראים לה אני, שכל הדברים קוראים לה, שיש דברים ששייכים לה, שהיא יכולה להחזיק בהם ולאבד אותם. אנחנו מבינים, כל אלה הן רק תפיסות מוטעות של המציאות. בשפה הבודהיסטית, אביג'ה, אי ראייה, אי ידיעה. ואז אנחנו לא צריכים לאחז בשום דבר, כי אנחנו כבר יודעים שלא ניתן לאחז בשום דבר. ואז אי האחזות, אי האחזות מתעוררת באופן טבעי, היא הופכת להיות המצב הספונטני שלנו. ואז כל המיטב שבנו, כל הביטויים שמבטאים את המיטב של, שבתודעה ערה ומשוחררת, לובשים ביטוי ממשי וקונקרטי בחיינו. כשאנחנו רואים את הדברים באופן הזה, אז החמלה היא תהליך שבאופן טבעי וספונטני, אנחנו לא צריכים להתאמן איך לפתח חמלה. שאנחנו מחוברים, שאנחנו מבינים, לא רק אינטלקטואלית, שהקיום שלנו הוא לא נפרד מהקיום של כל מה שסובב אותנו, אופף אותנו. החמלה היא ביטוי לראייה הזו, היא ביטוי של ההבנה הזו. והשמחה היא ביטוי של ההבנה הזו. ואיזון הנפש הוא ביטוי של ההבנה הזו. והאיכות של מטה, של אהבה, גם היא ביטוי של ההבנה הזו. היא תולדה של ההבנה הזו. אתם יכולים לראות, אולי שאנחנו יושבים אולי בקבוצות או במפגשים אחרים, עד כמה, נדמה לי שהזכרתי את זה בדיוק, לא יודע, יכול להיות שלא פה, אבל הזכרתי את זה, תמיד מזכיר את זה. עד כמה עם כל הייחודיות והחד פעמיות שלנו, עד כמה אנחנו דומים, אותה רקמה אנושית אחת, בעצם היותנו בגוף, באורגניזם חי שמטבעו הוא יחדל, ישתנה, ייעלם, דח. אז אנחנו רגישים, אנחנו רגישים. זו הרגישות של היותנו בגוף אנושי, במשהו חי, של היותנו משהו חי, אנושי. אנחנו חשים ורגישים. ואנחנו מבינים שוב, נורא חשוב לי להדגיש את זה מבלי לפגוע ולטלטל אף אחד. אנחנו באמת חד פעמיים. אין עוד אילן אחד בכל העולם הזה, אני מבטיח לכם. וכל אחד מכם. אבל המרכיבים שלנו הם בדיוק אותם מרכיבים. לכן אנחנו יכולים להדהד זה את זה. לכן הסיפור האנושי שלנו הוא מוכר. לכן החמלה עולה באופן טבעי. אנחנו מכירים את זה על בשרנו, על עצמנו. אני חייב לומר עוד דבר, שזה גם מכניס איזושהי תחושה של, יחד עם החיבור הזה, איזושהי תחושה של צניעות. באמת, צניעות. לא הכל חייב להסתובב סביבי כל הזמן. לא הכל, אני לא תמיד במרכז. זו תחושה שמניחה אותנו במקום שיכול להשתאות, שיכול לגלות פליאה והערכה להתקיימות הזו, לקיום הזה. יש משפט נורא, שכחתי שכתבתי אותו, של שנטי דבה. שנטי דבה היה אחד מעמודי התווך של הבודהיזם הטיבטי. וככה הוא כותב, תרגמתי את זה באנגלית, אני אקרא את זה באנגלית, זה שתי שורות ואחרי זה בעברית. הוא אומר ככה, In the same way as the hands and so forth are regarded as limbs of the body, באותו אופן שבו הידיים, הרגליים ושאר איברי הגוף נחשבים לאיברים של הגוף האחד, של אותו הגוף האחד. Likewise, why are all embodied creatures not regarded as limbs of life? מדוע היצורים החיים באותו אופן לא נחשבים או לא נתפסים כאיברים של החיים עצמם? כל אחד מאיתנו. כאיברים של החיים עצמם, של אותם החיים עצמם. וההבנה או הראייה הדהרמית מזמינה אותנו להתבונן על עצמנו, להתבונן על החיים בצורה המחוברת הזו, בצורה הבהירה הזו. עוד משפט נורא יפה שחכם אחר אמר, שרי ניסרגדטה, לא היה בודהיסט, אבל אדם ער, אומר ככה, החוכמה אומרת לי שאני אף אחד. החוכמה, הראייה, הבהירה הזו, אומרת לי שאני אף אחד. אנטה, אין אני, אין אני. זה מה שאומרת לי החוכמה. אבל האהבה אומרת לי שאני כל אחד. החוכמה אומרת לי שאני אף אחד, האהבה אומרת לי שאני כל אחד, שאני בדיוק מה ששנטי דבה אומר. ובין שתי אגדות האלה זורם לו נהר חיי. זאת אומרת שאני צריכים לדעת לרקוד את הריקוד הזה. כן, ולפעמים אני צריך להיות אני, על מגוון תפקידיי והמחויבויות שלי, ואני צריך לחגוג את עצמי שלי, כן? את הייחודיות שלי, את החד פעמיות שלי. אבל בה בעת גם לדעת את הצד האחר של המבט הזה. כן? אז אני יכול לרקוד, ניתן לומר ככה, בשני העולמות בו זמנית. עם החוכמה ועם החמלה, עם שני עמודי התווך הזה שלה. תפיסה הבודיסטית. ולסיום עוד קטע נורא יפה של מישהו אחר שהוא לא היה בודיסט, אבל אני חושב שהוא, בוא נאמר, הוא לא ידע שהוא כזה, מה שאומרים. קראו לו מרטין בובר. וככה הוא אומר, גם כמה משפטים. אולם בשבילנו גדולה מכל הפלפולים והחידות שבקצה ההוויה היא, היא הממשות שבמרכזה של שעת חולין עלי אדמות עם קרן השמש על ענף השקמה ועם תחושה כלשהי של העתה הנצחי. הרגשות יכולים להיות של האדם, של, הוא כותב בגרשיים, ואילו האהבה מתרחשת. הרגשות שוכנים בלב האדם, ואילו האדם שוכן בתוך אהבתו. אין זו מליצה, אלא המציאות. אין האהבה דבקה באני, אני בגרשיים, כאילו היה תוכן או אובייקט שלי בלבד. היא שרויה בין האני ובין האתה. מי שאינו יודע זאת, מי שאינו יודע זאת בכל קיומו, אינו מכיר את האהבה. גם אם ישייך לה את הרגשות שהוא חי אותם. אהבה היא פעולה קוסמית. מי שעומד בתוכה ומתבונן מתוכה, בנוכחותו בני אדם נאחזים פחות בסבך העיסוקים, צדיקים ורשעים, חכמים וכסילים, יפים ומכוערים, נעשים זה אחר זה למציאות של ממש, לאתה שקיים והווה. באהבה אני מקבל עליי את האחריות לאתה. בדבר הזה שווים כל האוהבים, שוויון שאינו קיים בשום רגש, מן הקטן שבקטנים ועד הגדול שבגדולים, מן הבטוח באושרו שחייו מרופדים בחיי אוהבו היחיד, ועד האסיר כל ימיו לאיסורי העולם שעמד באיסורים והעז לעשות את הגדול מכל, לאהוב את בני האדם. לאהוב את בני האדם. זה מתוך אני ואתה כמובן, שזה גם אני וגם אתה, אבל זה גם אני אתה, שהוא אחד. אז בואו נשב עוד רגע.